הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.
שלום לכם וערב טוב, 4 דקות אחרי 8 ברדיו ללא הפסקה 103 FM. שלום וערב טוב לכל המאזינים שלנו, נגיד שלום גם לצופי ערוץ 66. אנחנו בשידור חי גם בערוץ 66 היום, משדרים מהאולפנים של ערוץ 66 כאן. נגיד שלום לכל אנשי הצוות, שלום לאורן לוי,
שלום
לרועי מירון שמצטרף אלינו, ונגיד שלום לרב לייטמן, ערב טוב.
שלום לכולם,
מזל טוב.
כן, מזל טוב, נכון? אנחנו בסטודיו חדש.
כן.
ונקווה שמכאן אנחנו נשדר יותר טוב, יותר יפה, יותר חכם.
כן. אנחנו נגיד שהרב לייטמן נשמח לקבל את השאלות שלכם גם בדף הפייסבוק שלו. חפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק, או חייגו אלינו 1-900-722-103. המפיקה ברדיו 103 היא ליאת מלכה, הטכנאי הוא איתמר גל, המפיק כאן הוא שלומי חבנה, והעורך הוא סמיון וינוקור, אני אירן קורץ, ואנחנו רוצים להתחיל.
רוצים להתחיל, יש לנו שבוע מאוד מיוחד. בסוף השבוע יהיה ליל הסדר, ויוצא כזה מצחיק שדווקא בשבוע שאמור להושיב אותנו בסופו לסדר, העולם מתהפך לגמרי. בן אדם בן 20 ומשהו לוקח מטוס ומחליט שהחיים שלו הם לא כל כך שמחים, הוא רוצה להתאבד. אם פעם היו מתאבדים בקפיצה מגג או לפסי רכבת, הוא מחליט שהוא לוקח איתו 150 נוסעים והורס את החיים של אנשים בכל רחבי הגלובוס. עכשיו, כאילו זה משהו שקורה שם, אבל אני מרגיש שזה לגמרי משפיע עליי. וזאת השאלה שלי לך. אתמול בערב, ונוסע עם אשתי באוטו, פה בפתח תקווה, רמזור, בחור מבוגר בכביש, כאילו איפה שיש מכוניות, פתאום בחור מבוגר עומד וניגש להלון. אני רוצה לפתוח לו את ההלון, ואשתי נלחצת, אולי הוא פסיכופת, סוגרת, אני פותח, מה הוא שואל, איך מגיעים להולון? נתקע, זקן, אף אחד לא עצר לו, יצא מהאוטו כדי לשאול. מה אני רוצה לומר? העולם התערבל לי. דברים שפעם היית יכול להתייחס אליהם כמובנים מאליהם, שאתה נכנס למטוס ותגיע לאן שאתה רוצה להגיע, כבר לא... זה תלוי במצב הרגשי של הטייס, ואז אתה מוצא את עצמך שבן אדם מסכן, שלא יודע איך להגיע לחולון מאזור התעשייה של פתח תקווה, אתה מפחד לפתוח את החלון, כי אולי זה פסיכופת. ליל הסדר, סוף השבוע, העולם בבלגן, הרב לייטמן. איך אתה רואה את הדברים?
אני רואה את זה מאוד טבעי, קודם כל זה באמת, אז בשביל מה ליל הסדר? לעשות סדר בחיים, ודווקא בלילה שלא רואים ולא יודעים, ובורחים מכל הצרות ובעיות, מהמצרים, שיוצאים בחיפזון, בבריכה, ואז מגיעים למצב של ליל הסדר, שכך תמיד זה, בהתפתחות שלנו, דרך בעיות, ודווקא בגילוי הבעיות, אנחנו מגיעים לאיזשהו סדר ביניהם.
למה צריך כל כך הרבה בעיות?
אתה לא צריך להיות בבעיות אם אתה יודע להגיע לסדר בצורה חכמה. אבל הבעיה היא שאנחנו לא רוצים ללמוד. אנחנו לא רוצים לגלות את הסדר מראש. אלה חיים, איך שבא לנו, זורמים, ככה תזרום בחיים והכל יהיה בסדר. וככה זה זורם, 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 עד שאנחנו רואים שזה חונק אותנו ופשוט ממית אותנו, ואז מעין ברירה, שנכנסים לבלגן ובצרות כאלו, אז, ומה אתה רואה היום בעולם? אתה רואה שעולם ממש מחפש פתרון בצורה רצינית, שאנשים וממשלות וכולם בכובד ראש ככה תופסים את עצמם ובאמת רוצים להשיג משהו? לא. עדיין לא.
העולם השתגע בעיניי. בתימן מלחמה, עוד מעט חותמים הסכם עם איראן, וכולם ירוצו לפתח פצצות גרעין לצורכי שלום בלבד כמובן. ופתאום הבנתי שכאילו אני כתימני, חשבתי בתימן, יושבים לחזן גת והכל בסדר. פתאום מסתבר לי שהשגעונות שלהם שם בתימן ישפיעו על זה שמחר אנחנו לא נוכל לעשות ייצוב, יעלו לי פה את המיסים, חס ושלום.
עלה כבר הנפט.
כן,
עלה כבר.
אז אני חוזר, ליל הסדר, איזה סדר? אין שום סדר, זה ליל הבלגן.
נכון, מתוך החושך מגיעים למצב שסוף סוף עושים בלגן מתוך החושך, נכון? עושים סדר מתוך בלגן, זאת אומרת, דווקא בלילה, דווקא בחושך.
מי זה?
הכל מתחיל מחושך, ויהיה ערב ויהיה בוקר, אין מה לעשות. אבל שוב, בא לנו חוכמת הקבלה, והיא מסבירה לנו איך אנחנו מראש יכולים לזהות את הבעיות, ואיך אנחנו יכולים לעבור אותם בצורה יותר חכמה.
מה אתה חושב על העולם?
זה כמו שאדם שאומרים לו, אל תעשה את זה, אתה תהיה חולה, הוא לא שומע, נכנס למחלה, אחר כך צריכים לרפות אותו. אבל אם הוא שומע, אז הוא כבר מזהה את הבעיות האלה מראש. זה כל העניין של מתקדמים בחוכמה או לא. העולם והאדם לא מתקדמים בחוכמה. אתה רואה מה קורה באירופה, מה קורה באמריקה. אפילו מדענים, אפילו כלכלנים, אפילו כולם אומרים שצריכים לעצור מספיק את החימוש ובעיה בלגן עם הכספים וכל המלחמות האלה פה ושם נו, ומישהו שומע? אנחנו נמצאים בחגיגה של האגו שלנו, יצר הרע, זה הפרעה, זה המלך מצרים, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות גם כן, ואם אנחנו לא נאתר אותו טוב טוב, ואיך לברוח ממנו, אז אנחנו בכל זאת נגיע, אבל אחרי כל המכות. התורה מספרת לנו בדרך הסברים, איך אנחנו מגיעים לטוב. לכן אתה רואה, בכל דף יש לך שם עוד בעיות ועוד צרות ועוד ועוד וככה, כל פעם מבעיה לצרה, מצרה לבעיה.
אבל למה זה? מה יש בטבע האנושי הזה שאנשים כל כך אוהבים להיות בדיכאון, שמחפשים את הרע הזה, שלא יכולים ללמוד בצורה הטובה? כאילו נראה שאנשים בכלל אוהבים להיות בדיכאון. הם אוהבים לשקול לתוך הדיכאון, הם אוהבים שקשה, הם אוהבים שסובלים.
כן, הטבע שלנו, הטבע שלנו זה אגו. זה כמו שכתוב, בראתי יצרה, אבל לא משתמשים במאור המחזיר למוטף. יש כזה כוח בעולם, בטבע, או שהוא תמון, שזה כוח שמטפל דווקא באגו שלנו, מרקח אותו ועושה אותו לטוב. אבל לא רוצים להשתמש בזה.
מה, זה תרופת הרגעה לאגו?
זה לא הרגעה. זה הופך לך את האגו למשהו שאתה למנוף לטוב. אתה יכול לעלות פתאום עליו למדרגות יותר גבוהות של ההתקדמות, של התיקון, של פתיחת העולם. אתה יכול להגיע לחיים ממש טובים ממש.
אבל למה אף אחד לא רוצה לשמוע על זה? יש מצב נוראי. אתה אומר, הנה תרופה. אז היה טבעי שכולם יגידו, הנה יש תרופה, יאללה בוא נשתמש בה.
שמע, אנחנו היינו עד כה, עד היום הזה, בוא נגיד, במצב שהמקובלים לא היו פותחים את חוכמת הקבלה, שהיא בעצם מביאה לנו את התרופה. היא מסבירה לנו איך לצאת מהבעיה. כי גם כן האגו שלנו לא היה ממש האגו. אנחנו היינו מתפתחים כל אלפי שנים האלה, אומנם שבמריבות, מלחמות ובעיות, אבל היינו מתפתחים לכיוון סתם ככה, יותר להתפתח. רק במאה ה-20, ואפילו בוא נגיד 20 שנה האחרונות, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מתחילים לראות עד כמה שהטבע שלנו גורם לנו רע, בצורה שיטתית. לפני זה לא. לפני זה רצינו להגיע לחלום אמריקאי, ושהכל יהיה בסדר וטוב, וכולנו חשבנו שאנחנו באמת מגיעים לזה, קודם אמריקה, אחר כך אירופה, אחר כך יתר העולם, וסין, וכולם רצו ככה, יפן, כולם רצו להתקדם לזה. עד שאנחנו היום מתחילים רק להבין, שאנחנו באים לדיכאון יותר גדול, כמו שהוא סיפר עם המטוס, ועם הבעיות מלחמות בלתי פוסקות, ולמהפכות כאלה שכמה שדם זה עולה, ובכלל לדעש הזה שעולה, ועוד כל מיני כאלה טרוריסטים. אנחנו מגיעים למצב שהאגו שלנו הוא מתחיל להיות גלובלי. הוא סביב העולם. והוא מתחיל לאכול אותנו. קודם זה לא היה כך. קודם זה לא היה. אנחנו חשבנו שדווקא על ידי התגברות האגו, אנחנו נגיע לסגשוג, למדע, לחוכמה, לכל מיני דברים. אז אדם אגואיסטי עוד יותר טוב, אז הוא יהיה אדם גדול. הוא יעשה דברים טובים גם כן. היום אנחנו רואים שלא, דברים טובים לא יצא. מכל ההתפתחות שלנו לא יצא שום דבר טוב. בוא נגיד, מנהלים גדולים, ממשלות, היו מעריכים תרבות, חינוך, סופר גדול, מדען מוזיקאי גדול, הוא היה מכובד, היו מכירים. היום אתה שומע את זה?
היום אתה רוצה להיות מהוליווד. מפורסם. זה, מה שאתה רוצה להיות היום זה מפורסם, ולא חשוב במה, ואתה גם כן. לא צריך להיות מוכשר במיוחד באיזה משהו כדי להיות כזה.
כן.
אבל אם זה המצב...
אנחנו איבדנו את הערכים.
בתוך האובדן הזה, מה המקום של ליל הסדר, של פסח? מה הרלוונטיות של משהו שקרה לפני 3,000 שנה לזה שנשב?
שאנחנו עושים חשבון. לא, לא, זה אותו דבר. מה שנעשה לפני 3,000 שנה זה ממש כמו שהיום. אנחנו צריכים לעשות חשבון. האם אנחנו רוצים לצאת מהטבע שלנו, להתעלות מעליו? זה בעצם ליל הסדר. זה נקרא בריחה מהמצרים. מצרים זה מה ש... הפרו זה כוח שמפריד בינינו. נגיד, אתה ואני, או אתה עם השכנים שלך, כמו שדיברנו כבר הרבה פעמים, כן? או בכלל, איך אנחנו בכבישים. כל דבר שמפריד בינינו, זה נקרא אגו, האדם או יצרה, או מצרים או פרו.
אוקיי.
זה תלוי, יש בזה דרגות.
אוקיי.
לא. אז אם אנחנו לא נבטל אותו, לא בורחים ממנו, לא מתקנים אותו, אז אנחנו בסופו של דבר נאכל זה את זה.
בסיפור כאילו פרעה משעבד אותנו, נכון? בסיפור של מצרים.
נכון, עד שאין ברירה ואנחנו בורחים. בחושך לא חשוב לאן, העיקר לברוח ממנו. זה מצב שהעולם מתקדם לזה.
רגע, מי זה משעבד? מי זה...
הטבע שלנו. הטבע שלנו. אתה לא רואה שאתה יוצא לנסוע בכביש. אתה רואה איך אתה נוסע, פתאום אתה מסתכל, אני לא אתן לו להיכנס, אני קודם, הוא יסתכל, הוא יראה איך אני לא. האופי שלך ידוע.
הרבה הגים יש ליהודים. איך קרה שדווקא פסח השתלט על המיינסטרים של התודעה האנושית? הוא הכי מפורסם בעולם. המון סרטים, Let My People Go, 1001 סרטים, סיפורים, בכל התרבויות. למה דווקא פסח כאילו לקחת המקום הראשון ברייטינג של ההגים?
כי זה ניתוק מהאגו. כל החגים האחרים, כל התקדמות אחרת, היא כבר למעלה מהיציאה הזאת. זה כבר בעולם הרוחני, זה כבר בדרגות שאתה מתפתח לטוב. אבל קודם אתה צריך להתנתק מהרע. הפסח הוא סמל ניתוק מהרע, מהיחס שלנו אחד לשני, לכל החיים. זה בעצם בסמל.
כשאתה מדבר על ניתוק מהרע, אני נזכר עכשיו שבפסח יש המון המון מנהגים. זה לא רק שהסיפור הכי מפורסם, ואולי המנהג, לא יודע, לי באופן אישי, המעיק ביותר, זה העניין הזה עם המצות. למה אוכלים מצות בפסח?
דיברנו על זה, שזה סימן של לחם עוני, שאין לנו, אנחנו יוצאים כל כך בחיפזון, אנחנו יוצאים כל כך בדלות, שאין לנו כלום איתנו, אבל אנחנו מוכנים. אנחנו מגיעים להכרת הרע, שאנחנו לא רוצים שום דבר למחר, מה שיכולים להשיג על ידי האגו שלנו. אנחנו לא רוצים מהעולם הזה כלום, חוץ משיהיה לנו טוב בחיים שלווים, בשלום, בשקט, ברוגע, בינינו, בצורה יפה, טובה, לא צריכים גדולות.
טיפה לא תפסתי את הנקודה. המצה, כתוב שזה לחם עוני, נכון?
כן.
ובאמת, שאתה אוכל, אתה נהנק, אתה מרגיש שזה לחם עוני. אז למה בהג שכאילו הוא משמח שאתה בורח מאיזושהי עבדות ויוצא לחירות, אתה אוכל כאילו את האוכל הכי מבאס שיש? למה לא
אתה מוכן...
פיתות ו...
כן, אני מבין. לאפה.
כן, לאפות, בדיוק, משהו משמח. אם זה טוב לברוח ממצרים, אז למה קיבלת מתנה? הנה, הגעת מדליית זהב, מצה, חבילת מצות, ככה תחנק איתה כל השבוע. למה זה ככה? ברצינות אני שואל, למה?
כי אתה מוכן, זה מסמל לך דלות, שאתה מוכן לצאת לכל דבר חוץ ממה שהאגו שלך מפתה אותך. אתה לא רוצה פרו עם בשר ושום, עם כל הסירים שלו. אתה לא רוצה שום דבר. כל החיים האלה, אתה רואה עד כמה שהם בכל זאת משעבדים אותך. עד כמה שאתה יוצא מזה ניזוק. אתה וילדים שלך, ותראה מה שקורה בעולם, סמים ודיכאון והכל. אתה רוצה להגיע סך הכל לחיים פשוטים טובים. אתה מוכן לזה. אחר כך אתה תקבל פי כמה וכמה הרבה יותר ממצרים. אבל בינתיים אתה מוכן לזה, זה נקרא שאתה הגעת להכרת הרע באגו שלך, בהטבע שלך, ולכן אתה מוכן ליציאה.
זה כמו דיאטה כזו?
זה לא דיאטה, זה התנאי שאתה באמת מעדיף, שאתה באמת מעריך את היציאה מהגלות הזאת. שאתה מרגיש משעבוד הטבע שלך שלא נותן לך, כמו שאני אמרתי אליו שהוא יוצא לכביש. הוא עכשיו, אני רואה אלה התלמידים שלי.
אבל לא
יושבים, יושבים בבוקר בשיעור 300 תלמידים מדברים על החיבור, על האהבה ואיך לצאת ואיך אנחנו יוצאים מדרגות רוחניות והכל. הם יוצאים אחרי שיעור לכביש לנסוע לעבודה. דקה אחרי שהם יוצאים הם כבר כמו בכביש, כמו כולם.
נו, אז אנשים לא מרגישים את השיעבוד הזה.
מתי תתחיל להגיד שזהו? אני לא מסכים.
לא יודע, אני רואה אנשים, הם רוצים לזכות בלוטו, הם רוצים לעשות טיול מסביב לעולם.
בוא נראה רגע מה רוצים האנשים.
מה רוצים האנשים?
מה רוצים האנשים, תכף אנחנו נדבר איתם. נגיד לכם שמספר הטלפון אל האולפן שלנו, 1-900-722-103, 1-900-722-103, אתם יכולים לשאול את הרב לייטמן שאלות, נמצאת איתנו על הקו, נווה, שלום נווה.
שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז ערב טוב לרב לייטמן.
ערב טוב, חבר.
כל הנוכחים באולפן. ותודה רבה לכם על התוכנית. אני משתדלת לשמוע אותה כל שבוע. אני מודה שלא תמיד אני מבינה את הכל, אבל זה מעניין ומחדש ומרענן על הסקאלה. אז דווקא בהמשך לתוכניות על הפסח, חזרתי לקרוא קצת בהגדה.
אז מה שאלתך?
שאלה שלי בקשר למצרים. האם המצרים שעליהם מסופר בהגדה זה בעצם אותם מצרים של היום? ומה קרה להם למצרים? יש לחוכמת הקבלה הסבר לאן הם נעלמו? לא ממרצים?
זה באמת שאם לפי ההיסטוריה זה לא אותם מצרים כמו שהיו אז במצרים, זה כמו שאיטלקים זה לא אותם הלטינים שהיו פעם חיים בזמני בית המקדש. ויוונים הם גם כן לא בדיוק אותם היוונים, וזה יש שינויים בכל אומה ואומה. אבל מה ששייך למה שמדובר באגדה, כמו שאת אמרת, אז מצרים באגדה ומצרים במצרים זה לא אותם מצרים בכלל. האגדה מספרת על העולם הפנימי של האדם, איך אני מורכב מכל העולם, והמצרים שלי ופרו שלי זה הכל תכונות האגואיסטיות שלי, ולכן מסופר איך אני בורח מהם. זה בעצם המצרים, זאת אומרת תכונות האופי שלי האגואיסטיות שאני ממש לא רוצה להפסיק להשתמש בהם, כי אני רואה שבסך הכל זה גורם לי נזק, זה גורם לי רע. אם אני עושה חשבון נפש טוב, אז זה מה שקורה. הבעיה שלנו שאיך אנחנו נחליט שבאמת כדאי לנו את זה לעשות. ודיברנו על זה שאם אנחנו לא נחליט, אז כל העולם יהיה נגדנו, ואנחנו רואים שלאט לאט זה גם כן קורה. כי סך הכל העולם רוצה מאיתנו דוגמה לאיכות, לחיבור, איך להתעלות מעל הטבע שלנו ולהגיע לחיים טובים. הם חושבים שיש לנו סוד, ובאמת יש לנו הסוד הזה, זה חומת הקבלה שהיא מגלה לנו איך לעשות קשר יפה, קשר נכון בינינו, ואז להגיע לעולם שכולו טוב.
אבל המצרים האלה, התרבות הזו נעלמה, נכחדה בעצם, נכון? אלה שבנו את הפירמידות, כל ה...
כן, אבל מה זה שייך
זה לא שייך, אתה אומר.
לא, אין שום הבדל. זה מה שהיינו קודם ומה שעכשיו. מדובר על האדם, מה קורה באדם, בתוך פנימיות האדם, וזהו. אז פרו זה אגו כללי הכי גדול, הפנימי כזה שלנו. המצרים זה סך הכל תכונות האגואיסטיות, תכונות עם ישראל, זה תכונות השפעה ואהבה שהם תמונים בתוך מצרים ונמצאים ולא רואים אותם, הם משועבדים לכל הכוחות הרעים. יש לנו כוחות הטובים, לכל אחד, אבל הם משועבדים לכוחות הרעים ולכן אנחנו לא מרגישים אותם, לא רואים אותם. איך לבליט אותם, איך להוציא אותם מהמצרים, זאת הבעיה, זה מדובר באגדה. אז בלילה, זאת אומרת שאנחנו רואים שאין לנו ברירה, אנחנו פשוט צריכים לברוח. אגדה מספרת איך.
אבל רוב האנשים, אם תשאל אותם, הם לא ירגישו שהם רעים, הם לא ירגישו שהם אנשים רעים, יגידו לך יותר מזה, מה פתאום, אני מתנדב בקהילה, אני עוזר לזקנות לעבור את הכביש, אני בסך הכל, אני בסדר, אני בן אדם נחמד, חותך בכביש, כולם חותכים בכביש, קצת לוקח בשחור, כולם לוקחים בשחור.
רגע, אתה כבר מתחיל לדבר יפה.
בן אדם...
זאת אומרת, אתה כמו כולם.
כן.
אז זה לא אומר שזה נכון, שאין ברירה. אתה רואה ש... אני לא בא לספר לך או ללמד לך מוסר. אני בא להסביר לך, אם אתה מרגיש רע, אני מוכן להסביר לך למה אתה מרגיש רע.
ואם אני לא מרגיש?
ואם אתה לא מרגיש, אין לי מה להגיד לך. אז נתראה בעוד 100 שנה.
אז רגע, לפי חוכמת הקבלה, כולם ינהגו יפה בכביש, לא נחתוך בפקקים, לא נחתוך אחד השני בבנק,
לפי חוכמת הקבלה, אתה תתחיל להתייחס לכולם כמו שאתה מתייחס לילד הקטן שלך. ככה. אתה מבין? זה אתה יכול להבין. או, אתה רואה, מיד הסכמת. כי אתה מבין מה זה לאהוב. עליו אתה יכול ללמוד. אז בדיוק בצורה כזאת, תתייחס לאחרים. כאילו, כולם, לא שכאילו, שאתה תתחיל כך להתייחס לאחרים קצת, אתה תתחיל לגלות, וואלה, מה קורה כאן? אני מגלה שהם באמת קרובים מאוד עליי. אתה תגלה שהם חלקי הנשמה שלך.
רק מזה שהתייחסתי אליהם טוב.
במקצת, אם תתחיל להתייחס אליהם טוב, יתגלה מה שנקרא מאור המחזיר למוטף, אתה מתחיל לראות, תראה, זה הכל לפי השיטה, צריכים ללמוד את השיטה איך לעשות, אחרת אתה יכול להתבלבל, אבל כשאתה מתחיל לפי השיטה הנכונה, שחוכמת הקבלה מסבירה לנו, להתייחס לאחרים, אתה מתחיל לגלות שהם מושרשים בפנימיות שלך, אתה מתחיל לגלות קשר איתם, וקשר שלך איתם זה הנשמה שלך.
אבל...
ובתוך הקשר הזה איתם, אתה מתחיל לגלות עולם יותר עליון. עולם העליון. כמו שאתה מרגיש את המציאות הזאת, שאתה מגלה בקשר עם הדומם, צומח, חי, מדבר. אתה מתחיל לגלות עוד שכבה יותר עליונה, שזה קשר שלך עם המציאות עליונה, ששם אתה נמצא עם הנשמה שלך.
אני מת לשאול אותך שאלה, אבל קורץ אומר לי שיש עוד מאזין, ואני רוצה להתייחס אליו כאילו הבת שלי הקטנה. אז שישה לפניי.
קוראים לה עדינה.
עדינה.
אתה רואה? בבקשה. שלום עדינה.
שלום רב. מדברת עדינה צור מקבוצת אילת. יש משהו שמאוד מטריד אותי, והייתי רוצה לדעת, האם מכות מצרים באמת באמת קרו במציאות? כי יש כל מיני ניסיונות להעביר את המכות האלה בצורה מדעית.
כבר דיברנו על זה בתוכניות הקודמות. דיברנו על זה כבר בתוכניות הקודמות. אנחנו לא מתייחסים להיסטוריה בכלל, ולא לגיאוגרפיה, ולא מה שקרה בטבע ולא קרה. שאלו פעם שעברה, נדמה לי, כמדומני, על קריאת ים סוף. וגם כן אותה שאלה, לא. אנחנו, חוכמת הקבלה לא מדברת על זה, לא מזכירה את זה, ובכלל זה לא קרה. זהו, היינו במצרים או לא היינו במצרים, זאת לא שאלה. מדובר על איך שאנחנו עושים את התהליך פנימי שלנו, איך אנחנו יוצאים מהאגו שלנו שנקרא מצרים.
אז מה זה המכות האלה?
מכות שהאגו שלנו מקבל כדי לשחרר, כדי שאנחנו נשתחרר ממנו. אם הייתי מקבל איזה מכה, מאיזה מקור, אז הייתי במידה שאני סובל, שונא את המקור. נגיד אם איזה איש עושה לי משהו רע, אני במידת הרגשת הרע הזה, שונא אותו. אז 10 המכות אנחנו חייבים להרגיש כדי להתפטר מהפרו, מהאגו שלנו. חייבים להרגיש. עכשיו השאלה היא, האם אנחנו באמת נגיע למצב שאנחנו נרגיש את זה במצב, בצורה גשמית, על עצמנו, על בשרנו, או שאנחנו נרגיש את הדברים האלה עוד מראש, כמו שאומרים, החכם רואה את הנולד, שאני יכול ברנגן כבר לראות, שאוי אוי אוי, עוד מעט אני, שלום יכול להיות מאוד חולה, אז לא כדאי לי. או עוד, עוד, עוד לפני זה בכלל, ללמוד את זה מרחוק. וזה מה שחוכמת קבלה ממליצה לנו לעשות. שלא לחכות למכות הגדולות. זה מה שאנחנו לכן היום נמצאים ברדיו ובכל מיני מקומות, ומשתדלים לדבר לעם. כי בצורה כזאת יכול להיות שאנחנו נקדם קצת את ההכרת הרע מראש, ולא נצטרך למכות פיזיות בחיים שלנו.
תודה, עדינה. תודה. 1-900-722-103 זה מספר הטלפון שלנו, אתם גם מוזמנים לשאול אותנו בדף הפייסבוק של הרב לייטמן, מיכאל לייטמן, חפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק. אז שואלת רותם בפייסבוק, איך אתה ממליץ לחגוג את ליל הסדר השנה כדי שזה יהיה באמת חוויה משמעותית? איך לחגוג את זה?
אנחנו כבר שבועיים לפחות, כן אורן? כמדומני, נמצאים בלימוד מה זה פסח, מה זה ליל סדר, מה זה יציאת מצרים, איך אנחנו מגיעים ליציאה מהגלות הזאת, איך אנחנו קודם כל מרגישים שזאת גלות, שזאת מצרים דווקא, שהמצב שלנו היום הוא כבר ממש המצב של 7 שנות רעב. עוד לא הגענו לסרט המכות, ואני מקווה שאנחנו נראה אותם מרחוק, וזה יהיה מספיק לנו כדי לברוח מכל המצרים. אז מה שאני ממליץ בליל סדר, לפני ליל סדר, כמה שאפשר להתקשר לתוכניות שלנו, מה שמדובר על פסח, ולפי זה להשתדל להיות, אני האמת הייתי ממליץ להם לעשות סדנה.
סדנה?
כן. אתם מכירים אולי מה זה סדנה? זה שיושבים כולנו סביב השולחן, נו, עגול, לא חשוב, מרובה, וכולם מדברים, אבל בצורה יפה, טובה, שכל אחד,
which is how to,
את רוצה כאילו להתחבק עם כולם, כי אנחנו נעשים עם חופשי. מה זה עם חופשי? ממה אנחנו חופשי? מהאגו שלנו. אז אפשר אפשר להסתכל על אחרים בעין יפה, טובה, ובאהבה, ולדבר יפה וטוב, ולהסכים זה עם זה, ולוותר זה על זה, וכולנו קרובים וכולנו שווים, עד שמרגישים שבמקום אנחנו נעשה ממש כגוף אחד.
על מה לדבר?
ואז בתוך הגוף הזה, אם אתם משתדלים כך לעשות, אתם תרגישו חום מיוחד. חום מיוחד. ואם תמשיכו עוד הלאה לעשות, זה כבר צריך ללמוד איך לעשות סדנה כך, חיבור כזה. אז אתם תתחילו להרגיש שם כוח העליון. הכוח שנמצא בטבע, רק הוא יותר עליון מהאגו שלנו. שאגו שלנו הוא מגולה, ויש עוד כוח אחד שהוא מעל האגו, שהוא כוח השפעה ואהבה, נתינה ואהבה. ואז בצורה כזאת, אם אתם באמת תצליחו לעשות את זה בליל סדר, ממש תצאו מהמצרים שלכם.
טוב, רואי רוצה לשאול על מה תהיה הסדנה.
אז מדובר בעצם על הצעה לדיון, על שולחן ליל הסדר,
כן.
שכל המשפחה תעשה ביחד.
כן.
במה דנים? זה משנה או ש...
דנים איך אנחנו יכולים להיות מחוברים כל הזמן ללא שום חיכוך. איך אנחנו ביחד נעזור זה לזה, ניתן דוגמה זה לזה, איך לוותר על האגו, על גאווה, על כל הדבר, כל מה שמפריד בינינו.
שואלת סיגל בדף הפייסבוק שלך, הרב לייטמן, שואלת כך, איך מתגברים על השיעמום בסעודות החג וההתנצחויות המשפחתיות, כל האווירה הזו שהיא לא משהו.
אז תסכמו ביניכם קודם כל, שאתם לא רוצים לדבר על שום דבר רגיל. לא מה נשמע ולא במשפחה ואיך הילדים ואיך זה. אני מבין ש... אולי אתם לא מתחברים כל כך לעתים קרובות, אז אתם רוצים גם כן בחג הזה להשתמש במשהו, אבל לא כדאי. כדאי לנו בכל זאת לדבר על משהו יותר איכותי, יותר לשיר, יותר לתת לילדים לשיר, ללמד אותם מראש מה לעשות, וכך לשחק את הערב הזה. לא לרדת לשאלות סלוניות. ושוב, כמו שדיברנו על הסדנה, זה מצב מאוד מיוחד שאנחנו יכולים להתחבר בינינו, ולהתחיל להרגיש עד כמה שאם אנחנו מתעלים מעל האגו שלנו, אז אנחנו יכולים להגיע למצב טוב. ולא שאנחנו מוחקים אותו, את האגו, לא. אנחנו לומדים איך להיות כל הזמן למעלה ממנו. זאת אומרת, נגיד, יש כאן מים ואני שט, אבל אני נמצא באוויר למעלה מהמים. כך כל הזמן. המים יותר גבוהים, אני יותר גבוה, המים יותר נמוכים, אני יותר נמוך. אבל כל הזמן אני נמצא למעלה מהם. כך זה אנחנו צריכים ללמוד איך להתייחס זה לזה בסדנה, ואז פתאום אנחנו מגלים שאנחנו בונים בקשר כזה בינינו עוד שכבת היחסים יותר גבוהה משכבה הרגילה. שכבה הרגילה זה בתוך האגו שלנו, וכאן זה שכבה השנייה, שזה בתכונת השפעה, בתכונת החיבור בינינו, ופתאום נגלה בזה קיום חדש, תכונות חדשות, שלא היה, שקודם לא, בכלל לא היינו מודעים לזה שזה נמצא בטבע, שזה בכלל קיים בעולם. אנחנו פתאום נתחיל להרגיש דרך קשר בינינו, זה כבר חוש חדש. יש לנו ראייה שמיעה טעם ריח מישוש. והכל זה מנוהל על ידי האגו שלנו. פתאום אנחנו נתחיל להרגיש, יש לנו חוש חדש, לא האגו שמושך, אלא חוש חדש שכאילו רוצה לתת. ובחוש הזה אנחנו נגלה עולם הפוך.
כל זה יקרה באותו דיון שהמלצת לנו לעשות בשולחן של ליל הסדר.
כן, כן, כן.
עכשיו, מה הקסם? איך זה יקרה? יש לזה איזה... כאילו, זה לא קורה אף שנה.
לצערנו, אין לנו זמן. היינו מזמינים אותם לאיזו התעמלות כזאת, כן?
לא, לא, ההתעמלות היא תתקיים בבתים, על שולחן ליל הסדר. אני שואל, על מה הם צריכים להקפיד כדי להגיע לאיזו תחושה עילאית כזו? נתת קודם שאלה, איך אנחנו יכולים להיות מהוברים בקשר טוב כל השנה, לא רק עכשיו שאנחנו אחרי כוס רביעית וכל אחד כבר עם הרבה וודקה בתוך הוורידים, אלא איך אנחנו יכולים ככה להיות...
אתה וודקה, אורן?
מהוברים...
כן, יש קשר לפסח.
מהוברים, כן? אז...
יאינו כבר לא מקשיב.
אז השאלה, איך יקרה להם הקסם הזה? עוד פעם, מה המתכון? המתכון לביצוע, מה הוא?
המתכון, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה ואיך אנחנו מממשים את זה בפועל, וזה אצלנו, אנחנו לומדים את זה בכל החוגים שלנו, מי שרוצה בבקשה, שייכנס, לפני פסח לא יספיק, אז אחרי פסח, לא חשוב, המצב הזה הוא לא נגמר, אנחנו מלמדים, בסופו של דבר, מה אנחנו מלמדים בחוגים שלנו, איך לצאת מכל הרע שבינינו, שזה גורם לנו כל הרע שבחיים.
מה נשתנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
הלילה זה נשתנה כי מפסיק להיות לילה. מפסיק להיות לילה. נעשה מצב שכולו יום. ממש שכולו יום. כולו אור. אני אומר לך, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה לא פשוט, לא בבת אחת. ישנם סדר הפעולות, סדר, אבל זה אפשרי.
למה נותנים?
חוץ מזה אין לנו ברירה, אין מנוס. אנחנו נשתדל, אנחנו נרצה או לא נרצה, נעשה את זה. רק בשביל מה לנו לחכות למכות? זה כל העניין של חומת הקבלה שהיא מתגלה. כי כתוב, ישראל מקדשים את הזמנים, מזרזים את הזמנים. אנחנו יכולים מראש כבר לראות את הצרה שמתקדמת, ואז להימנע.
למה אומרים שמה נשתנה צריכים לשיר הילדים הקטנים? מה העניין שם?
כי זה אנחנו שלא יודעים. ילדים הקטנים זה אנחנו, הגדולים. זאת אומרת, המבוגרים, רק שאנחנו קטנים, כי אנחנו לא מבינים מה קורה איתנו. אז לכן אנחנו שואלים, נו ומה יהיה לנו אם אנחנו נעשה כך, כמו ששאלת.
בוא נראה מה השאלה של משה. משה שאיתנו על הקו, שלום, ערב טוב לך.
איך יוצאים ממצרים?
כן. משה?
כן.
ערב טוב.
ערב טוב, בבקשה, משה.
אני רוצה קודם כל להגיד שאני מאוד שמח שיש תוכנית כזאת שאפשר לראות את החיים שלנו בדרך החוכמה הזאת ולשמוע את זה ברדיו. השאלה שלי, למה בכלל פרו לא שחרר את בני ישראל? וזהו, הוא הרי הגיע למצב שהוא כבר רצה לשחרר. מה קרה שם מבחינה רוחנית?
בעיות כוח אדם.
מה, זה לא מובן שהאגו שלנו לא נותן לנו להשתחרר. אתה רואה, אתה תראה את הילדים שלך, עד כמה רוצים אולי להיות ילדים טובים, ובכל זאת הרע חוזר ושוב ושוב ושוב. זה... וגם אנחנו, כמו שהתנהגת אתמול, אז אותו דבר חוזר היום ומחר, ואתה, כמה אתה לפעמים מוכר את עצמך שאתה לא תהיה ככה ולא כדאי לך ועוד ועוד, אתה לא יכול. זה ממש הטבע כאילו צוחק ממך. אז זה אי אפשר, לבד אי אפשר לעשות, זה רק על ידי הסביבה. אם אנחנו בונים סביבה כזאת שהם מחזיקים אותי ונותנים לי דוגמה ואני להם, אז בצורה כזאת שאנחנו יחד משתדלים, אנחנו מצליחים.
למי יש אגו יותר גדול, לאלוהים או לפרעה? כי במאבק שם שהיה, כאילו הוא נותן לו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, והוא עושה לו שירים, והוא עושה לו שירים יותר גדולים, שירים ש... כאילו...
אין. שווים.
הם שווים?
שווים.
יש לכל אחד מהם...
כתוב בראתי יצרה, בפינת הבריאה, אז ודאי שכוח השפעה ואהבה הוא הראשון.
לא קטן על אלוהים לשחק עם פרעה כאילו 10 סיבובים?
אז אם זה כך יהיה, לא יהיה לך בחירה חופשית. אתה תהיה לא אדם החופשי הדומה לבורא, המשיג את אלוקים ונעשה כמוהו, כי אתה צריך להגיע לדבקות אליו, לשוויון. אנחנו לא דיברנו על זה עדיין כאן כל כך. אז חייב להיות רע וטוב מאוזנים, ואתה תוכל לבנות את עצמך גם מרע וגם וטוב בשווה, בכף האמצעי ביניהם. לכן כוח הרע וכוח הטוב הם מאוזנים, שווים, ואתה צריך להשתמש בשניהם. אז מה שנברא בך מלכתחילה יצר הרע, ואתה מרגיש רע ממנו, ואז אתה קובע שהוא רע, במידה שאתה קובע שהוא רע, אז אתה יכול לפנות לאלוקים, ליצר הטוב, ולבקש ממנו עזרה, ואז יהיה לך כבר מאוזנים טוב ורע. אבל ברגע הבא, אותו האלוקים מקלקל אותך, זאת אומרת, הוא שוב מגדיל את הפרעה, כמו שהוא אומר, בוא לפרעה כי הכבדתי את ליבו, ושוב אתה נמצא מול האגו הזה הגדול, ושוב אתה לא יודע מה לעשות, ושוב יש לך אז רק אפשרות אחת, לפנות לאלוקים, ולבקש ממנו עזרה, כדי לאזן את הרע בטוב שלו.
אני קצת הלכתי טיפה לאיבוד בכל המשל והנמשל. דבר איתי רגע על הנמשל, תכלס, מה הסיפור של ה... של הפרעה ואלוהים והמכות? מה זה בא להסביר לי על החיים של
הפרעה ואלוהים? זה פנים ואחוריים, זאת אומרת, זה שני צדדים של אותו אותו הגילוי.
לא הבנתי.
הבורא מתגלה בכוח הרע כדי ללמד אותך מתוך החושך מה זה האור, מתוך הרע מה זה הטוב.
למה, אם הוא רוצה שיהיה לי טוב, למה הוא לא רוצה שיהיה לי טוב? למה הוא צריך להעביר אותי בחושך?
אתה לא תרגיש מה זה טוב. רק כמו שבחיים שלנו. אתה לא יכול לגלות שום דבר שזה רע או שזה טוב, רק ביחס למשהו כנגדו. כך זה אנחנו.
יהודית איתנו על הקו. שלום יהודית. יהודית.
ערב טוב.
שלום ערב טוב.
אני מירושלים, כן, יהודית מירושלים. אני שמחה שקיבלתי את ההזדמנות הזו באמת לעלות לשידור. יש לי שאלה. אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים, הלכו 40 שנה במדבר. למה? מה הסיבה שהם קיבלו עונש כזה?
כדי להיכנס לארץ ישראל, זה נקרא שארץ זה נקרא רצון, ישראל זה נקרא ישר כל, זאת אומרת רצון שכולו מכוון לטובת הזולת. זה נקרא ארץ ישראל, רצון לטובת הזולת. אז אלו שמתעלים מעל האגו שלהם, עד שהם מגיעים למצב שהם כבר מתייחסים יפה לזולת, יש להם דרך ארוכה בתיקון, שזה נקרא 40 שנות המדבר. 40 זה מצב שהם צריכים לעלות, בחומת הקבלה זה נקרא ממלכות לבינה, מהרצון לקבל האגואיסטי, מהפרו, עד רצון ההשפעה, היחס היפה. זה 40 מדרגות שנקראים 40 שנה. לא, האמת שזה לא, זה לא 40 שנה בעולם שלנו. לא לחשוב כך. זה ממש דרך קצרה ויפה, ומדבר זה נקרא שכל פעם מגלים, אנחנו עוד כמה שרצון לקבל, האגואיסטי הזה שאנחנו יצאנו ממנו, לא יכול לספק לנו כלום. וזה נותן לנו עוד ועוד אפשרות להתקדם לקראת ארץ ישראל. רצון להשפיע.
אבל לא הבנתי למה הם קיבלו עונש.
אז זה לא עונש. אז 40 שנות המדבר, וגם כן זה לא עונש שכל הדור, אותו דור צריך כאילו למות בתוך המדבר ולא להיכנס לארץ ישראל. זה נקרא שכל אותם הרצונות האגואיסטיים שהם, שבהם אדם מתעלה מעל האגו שלו, הם כולם בסופו של דבר מתים, זאת אומרת אין להם שום התפתחות הלאה, והוא נכנס נקי למצב החדש שנקרא ארץ ישראל. אנחנו לא מלמדים את זה בכל הקורסים שלנו, בכל המקומות. בירושלים ודאי יש לנו גם כן מרכז גדול. את יכולה להיכנס וללמוד. נשמח לשמוע שזה כך.
תודה יהודית.
אני רוצה לחזור רגע לשאלה של ההרגשה שנשאלה פה קודם, באמת על ההרגשה הזאת שמגיעה כל המשפחה, מגיעים כל הדודים, הסבתות, אנשים שאתה לא רואה אותם, אתה לא מרגיש אליהם שום דבר. יושבים, כל אל הסדר, אותו סיפור, נו יאללה, בוא נגמור עם זה, בוא נתחיל את ה... מתי?
מתי האוכל?
זה מה ששואלים. כן. אני שואל כאילו, מתי אנשים ירגישו שזה יכול להיות אחרת?
זה באמת כזה סבל לשבת ב...
לפעמים זה באמת, זה די תלוי. אני זוכר שהייתי ילד, הייתי מחכה לזה נורא. ואז פתאום
ותמיד
היה...
ותמיד היה מישהו שמקלקל?
ועכשיו כזה, זה כבר הכל... זה מראש באים לאיזה, למה, טוב, בוא נוכל, איפה האבז, מתי אנשים ירגישו שזה יכול להיות אחרת? שהם יכולים לשנות את ה...
זה תלוי באווירה כללית, קודם כל תכניס אותם לאיזה חיבור. אז לא חשוב, זה האבז, אתה מחמה, שם מוציא להם מהתנור, או בכלל... יש לכם משהו או אין לכם כלום. תן להם קודם מצב רוח, שבו אנחנו נרגוק את המציאות אחרת.
אבל הם יחשבו שאני, לא יודע, שאני נאיבי, שאני עזוי.
מה אכפת לי שזה עזוי או לא עזוי, אם אני יכול לעשות ערב יפה וטוב לכולם. בוא נשחק יחד. משחק זה דבר גדול מאוד. תראה, על ידי משחק ילדים גודלים. בלי משחק אנחנו כבר סכינים. תראה מה שעושה משחק. ממנו לומדים איך לחיות, איך להתנהג, איך להבין, לפתוח את העולם.
אז תגדיר את המשחק.
בוא אנחנו נשחק.
תגדיר, מה המשחק לליל הסדר המומלץ על ידי הרב
לייקמן? בוא נשחק פשוט. אנחנו באותו ליל הסדר משחקים את עצמנו שאנחנו ממש... ברחנו מהפרו.
ובמילים ברורות?
שלא מדבר בנו שום דבר רע. כלום, שום ביקורת על השני. מסתכלים אחד על השני באהבה. זה מאוד לא יפה, וזה מאוד לא נעים, זה מאוד... נכון?
לא יודע, נראה לי שאנשים שיקשיבו לך בתוך תוכחם, הצינים הכי גדולים, גם רוצים, כולם רוצים להרגיש טוב, רוצים להרגיש את הקרבה הזאת.
אז אין לך ברירה. רואי, אין לך ברירה. רק בצורה כזאת להתחיל את הערב. ערב אחד, בוא נעשה כך. אצלנו זה סימן כזה, שאנחנו היום יושבים, אף אחד לא מסתכל על השני בביקורת, בעין כזאת צרה, במשהו, לא דורש שום דבר, כל אחד רוצה להיות ג'נטלמן. שיהיה נוח מזה שהוא נמצא בשולחן עם כולם. שיהיה טוב לו ממנו, מזה שהוא נמצא כאן. שכולם יחשבו, איזה דודה הייתה נעימה, ואיזה סבא הזה היה פתאום ככה, וילדים ישבו יפה, והזאתי לא הייתה כל הזמן מדברת על התספורת שלה, אני לא יודע, כן? מה קורה לך שם? אני לא יודע,
אני לא רוצה להכניס אותך לתוך שולחן אל הסדר אצלנו. אני בטוח שכל אחד, כל אחד ששומע אותך חותם על הרגשה כזאת, חותם.
אז צריכים לארגן. אז מישהו שומע עכשיו אותנו, תשתדלו לארגן את האווירה כזאת מלכתחילה.
מה רועי צריך לעשות? להגיד להם? בואו נעשה מה...
לא, הוא בטח שיוכל לעשות. מה היית אומר?
לא, המארגן.
לא, אתה המארגן.
רועי, תן דוגמה איך מארגנים...
איי, זה לא יפה.
לא, משפחה שלו זה...
אני יודע. אני...
מרכז תל אביב.
אני יש לי מה זה... לא, אני... דווקא אצלנו במשפחה השירים זה... זה קודש.
נו.
שרים אותם עם כל המקלות, עם הסכום, מתופסים על הצלחות, על בשמחה גדולה.
אחד מי יודע?
אני לא יודע. אני נורא רוצה, באמת, שהליל סדר הזה השנה יהיה שונה. ואני מרגיש שאם כל המשפחה תצליח לצאת מהציניות שלה, כלפי היחס אחד כלפי השני, אז באמת יהיה יציאת מצרים.
נו, אז אני חושב ש...
אני אגיד להם, אבל אני אפחד, כמו שמשה פחד להגיד לה, אז אני...
לא, אבל לפניכם, או לקלקל את הערב, כמו שכל השנים, או לשחק,
לשחק. הם רגילים כזה, זה לא לקלקל, זה כזה...
טוב, אנחנו דקה לסיום, אז נצטרך איכשהו לסכם את
זה. אני ממליץ לכולם, לסיכום, אני ממליץ לכולם לעשות כך. אנחנו היום ילדים טובים, כולנו ילדים. זהו, בוא נשחק את הליל סדר, כי זה באמת ככה. וכולם נהנה כמו שאנחנו נמצאים ילדים קטנים סביב השולחן, וכולם רוצים שיהיה טוב, אווירה טובה. תיוותרו זה לזה, תראו עד כמה. החוכמת הקבלה, איך אנחנו חושבים שהיא בשמיים, שהיא מדברת על, באמת מדברת על כוחות רוחניים תמונים, אבל הם מתגלים דווקא בחיבור. נעשה אווירה כזאת סביב השולחן, ואולי באמת נרגיש כבר משהו מהעולם ההוא.
אני רוצה להגיד תודה לכל אנשי הצוות, גם ברדיו 103, גם כאן באולפנים של ערוץ 66. תודה לאורן לוי, תודה לרועי מירון, תודה רבה לך הרב לייטמן. חג שמח.
במיוחד, חג שמח.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.